שלום לחברת הכנסת סונדוס סלאח מהרשימה המשותפת. ברוכה הבאה לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, וקודם כל אני רוצה לברך אותך ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
ערב טוב, נעים להכיר, ותודה רבה לכם על היוזמה, מאוד חשוב ונושא מאוד מאוד קרוב ללבי, ואכן רוצה לעשות בו יותר, וזה פאנל מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, אז קודם כל, באמת ברוכה הבאה, ואנחנו שמחים לארח אותך. אני רוצה לשאול שאלה של אסוציאציות. מה האסוציאציה הראשונה שלך כשאת שומעת את המילה תחבורה?
אתגר. בשבילי זה היה אתגר אחד גדול, גם כסטודנטית, גם כתושבת כפר משהד. אני זוכרת שזה היה אחד הדברים שהתעסקתי בו רבות כסטודנטית, להחליף איך להגיע לטכניון. הייתי מחליפה 3 עד 4 קווי אוטובוס מהכפר שלי לנצרת, מנצרת לחיפה, לתחנה המרכזית ואז לטכניון. זה היה איבוד זמן גדול, והיה סיוט כמעט יומיומי לי כסטודנטית, וגם כתיכוניסטית לעבור לבית ספר שהיה ביישוב שהוא שכן לנו בכפר רני, ואני חווה את זה על בשרי כאישה ערבייה בתעסוקה, באקדמיה, ואני יודעת כמה הוא מהווה חסם בפני נשים במיוחד ובפני אוכלוסיות מוחלשות רבות, וזה הודות להיעדר תכנון, לתת תכנון שהוא מותאם גם לאוכלוסיות האלה, וגם בהמשך לתכנון ביישובים הערבים שהוא לוקה בחוסר ואי הוגנות ומפלה את האוכלוסייה הערבית בכלל.
קודם כל, חשוב לציין שנמצא איתנו גם איתי חיים, מייסד תחבורה בדרך שלנו, שיצטרף ויתן את הזווית שלו ואת השאלות מהצד שלו. דיברת פה על באמת על הכלי, על התחבורה ככלי שמסייע בקידום תעסוקה ובקידום נשים. יש לך איזושהי תפיסה, איזושהי אג'נדה, אפילו תכנונית, איך אפשר לשפר את המצב? זאת אומרת, איזשהו צפי או תכנון לשנים הבאים מהבחינה הזאת קדימה?
את האמת שאני במושב האחרון וגם מתחילת התפקיד שלי כחברת כנסת נתתי לזה תשומת לב וחקרתי את הנושא גם בכנסת וגם לפני היותי בכנסת. תכנון תחבורה ציבורית הוגנת ליישובים הערבים אכן תסייע ותקדם את השתלבותם של נשים גם באקדמיה וגם בתעסוקה. אם אנחנו מדברות היום על נתונים כל כך מדאיגים שיותר מ 68% מהנשים הערביות אינן משתלבות בתעסוקה הישראלית, אחד הגורמים העיקריים זה היעדר תחבורה ציבורית, ואם אנחנו מדברות על השתלבותן באקדמיה, אז זה גם כן בהיעדר, אחד הסיבות זה היעדר תחבורה ציבורית. אז ביישובים הערבים צריך לקחת את התחבורה ציבורית כהחלטה ממשלתית, ולהגן תקציב ולהתאים תקציב שהוא מותאם לתכנן ולהנגיש תחבורה ציבורית לכל היישובים הערבים. עד היום צריך להזכיר שלא הוקמה אף עיר ערבייה או יישוב ערבי חדש. היישובים הערבים סובלים מאי התפתחות ואי הרחבה, אינן מתרחבות בשטח השיפוט שלהן, וזה גם מעכב התפתחות התחבורה הציבורית בתוך היישובים הערבים. למשל ביישוב משהד עד היום 2021 אין לנו תחנה, גוף של תחנה שאני יכולה כסטודנטית או כאישה או כעובד להמתין שם לאוטובוס שהוא עובר דרך היישוב שלי. אין לנו את זה, אתה יכול לדמיין לך איזה מציאות אנחנו חווים בכפר שלנו, וזה מייצג כפרים רבים, שלא לדבר על הכפרים שנמצאים בנגב, תלמידים שהולכים קילומטרים ושעות עד להגיע לבית הספר. אז צריך להחליט בהחלטת ממשלה שא' יש הפקר בתחום הזה, ולתכנן תחבורה ציבורית והוגנת ומאפשרת לאוכלוסייה הערבית להתקדם בשאר התחומים. זה אכן מישור בסיסי, זה צריכה להיות המישור הבסיסי הראשון שצריך לעבוד עליו ביישובים הערבים על מנת להתקדם בשאר התחומים.
כשאת מדברת,
אבל זה קשור לבעיית התכנון בכלל של כל היישובים הערבים, ו וזה הולך בבד לתכנון היישובים הערבים בכלל.
כשאת מדברת על תחבורה ציבורית הוגנת, למה בדיוק את מתכוונת? זאת אומרת, מה המשמעות של הוגנות בהקשר הזה?
הוגנת היא נותנת מענה לכל אזרח ואזרחית באופן שווה.
זאת אומרת, ברמה של שירות בסיסי בעצם. ברמה של שירות
בסיסי. כן, שתהיה שירות בסיסי נגישה לכולם, ללא שום קשר בין המוצא, הלאום, היישוב שבו אני גרה. והוגנת היא דווקא במקומות מסוימים, היא צריכה להיות אף יותר מיישובים מסוימים. על מנת לשלב נשים יותר בתחבורה ציבורית, אני בפגישה הראשונה שלי עם שרת התחבורה מירי רגב, אני ביקשתי שתהיה אג'נדה מגדרית בתכנון התחבורה הציבורית לשנה הזו. אז אני הזמנתי אותה לחשוב בכיוון מגדרי של מקבלי החלטות, איך התחבורה הציבורית בעצם תסייע לנשים להשתמש בה יותר, איך היא תשלב נשים יותר, איך היא תהיה קרובה למקומות שהם גרים בהם נשים יותר. למשל, 60% מהנשים בחברה הערבית נמצאות בצפון הארץ, אבל עד היום אין אף תחנת רכבת שעוברת דרך יישובים ערבים. באחד המחקרים שאני התעסקתי בהם בטכניון במסגרת התואר שני שלי, אני בחנתי למה סטודנטיות ערביות בעצם לא ניגשות לתחום ההייטק והטכנולוגיה, למרות שהן עונות על תנאי הקבלה של האוניברסיטאות השונות. אחד הסיבות זה המרחק הגיאוגרפי שלהם ואי נגישות המקומות התעסוקה האלה שנמצאות ברובם במרכז הארץ, והנשים והסטודנטיות האלה נמצאות בצפון הארץ. אז המרחק הזה, אם היה גישור בין והקרבת המרכז לפריפריה, לכפרים, ליישובים הערבים, היינו רואות השתלבות של נשים יותר גם בתחומים אלה, וגם בתעסוקה, וגם באקדמיה בכלל. אז חסר לנו את הראייה המגדרית, וגם נשים יותר שיקבלו החלטות, ויהיו שם שותפות בקבלת ההחלטות, ואני חושבת שילוב של נשים בקבלת החלטות אכן יביא את הוויז'ן הזה של, ואת העמדות של נשים שהן אוכלוסייה מוחלשת הכי גדולה במדינת ישראל.
חברת הכנסת סלח, שאלה ממני. אותי מעניין לדעת, בחר במשרד התחבורה מתכנן טוב בעיקר, תחבורה שהיא תחבורת יוממים לחינוך, לתעסוקה, ובעיקר בערים גדולות ומפותחות שהצפיפות שם היא מאוד מאוד גבוהה, ואז אנחנו גם רואים תחבורה ציבורית הרבה יותר יעילה. עכשיו, ביישובים שהם מאוד קטנים, וגם בכפרים, אז הצפיפות היא קטנה יותר, התפרוסת של הבתים היא הרבה יותר גדולה, והשאלה היא, איך אנחנו בדיוק יכולים לתכנן באזורים שהם כפריים יותר, כאשר היעילות של התחבורה הציבורית תהיה כנראה נמוכה יותר. האם את מתכוונת אולי לשירות בקריאה מראש? האם זה משהו שיכול לעבוד לפחות בכפרים במגזר הערבי?
זה ביצה ותרנגולת. זה בעצם אתם לוקחים את המציאות כנתון, שזה לא ישתנה, ואתם מתאימים את התחבורה הציבורית לפי הנתון הזה שפחות צפיפות ופחות נזקקים לתחבורה ציבורית. אם אנחנו מנגישים יותר תחבורה ציבורית ליישובים הערבים, לכפרים הערבים, לסטודנטים, לנשים, אני למשל הייתי מורה לביולוגיה וגם לסביבה. ניסיתי כל הזמן לעודד ועד עכשיו את התלמידות ואת התלמידים שלי לצרוך את התחבורה הציבורית ולהשתמש בתחבורה הציבורית על מנת להגיע לבית הספר. אז התלמידים אתגרו אותי, ניסינו לבדוק אם יש אוטובוס שהוא מגיע מנצרת לבית ספר שהוא נמצא בנצרת. מצאנו שיש קו אוטובוס אחד, ואם אני עולה בו כתלמידה בשעה 7:10, אז אני אגיע לבית הספר ב9:10. אז אם אנחנו נתכנן תחבורה ציבורית שהיא מותאמת, מונגשת לצרכים של החברה הערבית, האנשים יצרכו אותה, אבל מה שקיים היום הוא לא מותאם ולא מספק ולא מספיק, ולא מזמין את האנשים בכלל לצרוך את התחבורה הציבורית. ואתם מוזמנים לנסות לעמוד בכפר משהד, ולקחת אוטובוס לחיפה או לנצרת, בוא נגיד לנצרת יש כל שעה, אבל בוא נגיד לתל אביב, אם אני רוצה לעבוד בתל אביב, אם אני רוצה ללכת לאוניברסיטה בחיפה, או למקום במרכז הארץ, זה ייקח לי הרבה זמן. ואז אנשים פונים לתחבורה שהיא אישית, לרכב פרטי, וזה מזהם יותר, זה עולה יותר, זה גורם לפקקים יותר, אז המערך כולו הוא לא מקדם, הוא מצומצם בשיקולים כלכליים או נתונים שהוא לוקח את המציאות, כאילו זה מה שקיים, משמר את המצב הזה ולא בא לייעל את המציאות שם או לסייע להם לצאת מהמשבר הזה. אני קוראת לזה משבר. אני רוצה לצרוך את התחבורה הציבורית יותר, רוצה שערבים יהיו יותר בתחבורה ציבורית, אבל אני יודעת, אני לא יכולה להשלוט אותם שאין תחבורה ציבורית הוגנת באוכלוסייה הערבית, והיא לא מספקת אותם, ולא נותנת להם מענה, ולא מגיעים בזמן לעבודה שלהם או ללימודים שלהם, וזה, יש לזה הוכחות רבות בשטח.
אגב, מה תפיסתך לגבי העברת סמכויות, מה שנקרא לרשויות מטרופוליניות? זאת אומרת, שמי שיטפל בנושא התחבורה הציבורית יהיה הגופים המקומיים, הקהילות, ראשי הערים וראשי המועצות. איך את רואה את זה? זאת אומרת, האם את מתעדפת, מעדיפה שזה יהיה ככה, או שזה דווקא מתכנון מרכזי ממשלתי?
אני חושבת שיש לזה שני כיוונים. זה יכול להיות במקומות מסוימים זה יצליח, במקומות אחרים זה לא יצליח. בחברה הערבית אכן יש את המאפיינים של החברה הערבית. אם אנחנו מסתכלות על כל התוכניות הממשלתיות, אפילו תוכנית התקציבית של 922, היא דיברה על החברה הערבית מעל החברה הערבית, אז פחות היו אנשים שם יועצים מהחברה הערבית, וראינו שהניצול של התקציב הוא היה כל כך מינימלי, ואפילו מאכזב ומדכא, למרות שהושקעו שם תקציבים, כי פשוט התוכנית לא הונגושה לחברה הערבית. בעניין של החברה הערבית באופן ספציפי, אכן אני חושבת שיש ערך נוסף לאנשים מומחים מהחברה הערבית, מועצות מקומיות. אבל אני מאמינה לא לשים את כל הסל הזה בידיים של גוף אחד, בטח לא גוף רווחי. כי בסופו של דבר השיקולים שלו היא תהיה כלכלית יותר מאשר חברתית. מי שצריך להדביק את הפערים האלה או לצמצם את הפערים האלה זה הממשלה. צריכה להיות תוכנית ממשלתית, וצריך שיהיה שם גופים שהם מבקרים את התוכנית, מייעצים לה, בונים אותה יחד עם הממשלה, וצריך שיהיו יועצות ויועצים יותר מהחברה הערבית, כי הם מכירים את השטח ואת האתגרים שם. אני לא יודעת כמה מכם ידע לפני זה שאין תחנות ברכבת ביישובים הערבים עד היום, או כמה בכפרים אין תחנה פיזית להמתין לתחנות אוטובוסים, או זה נתונים שהם מובנים מאליו, אבל שצריכים להיות, אבל הם לא נמצאים בפועל.
עכשיו, רק על סוגיה מעניינת, אבל אנחנו מדברים למשל על מסילת עירון, שהייתה אמורה בעצם לחבר את המסילה המזרחית שעתידה לקום לגליל. ומה שקרה זה שכנראה רכבת ישראל ומשרד התחבורה קיבלו את החלופה השנייה שלה, חלופת מנשה, בגלל קשיים אחרים שהיו שם עם מסילת עירון באזור של אום אל פחם. שאלה אם את מכירה את התוכנית הזאת, והאם זו מטרה שכן הייתם רוצים לקדם, שבעצם מסילת הרכבת העתידית ממרכז הארץ לגליל, תעבור בעצם דרך נחל עירון, דרך ודי ערה, ולא דרך אזור מנשה, מצפון בעצם למסילת עירון.
בתכנון של הרבה פרויקטים ממשלתיים, יש לנו שתי בעיות ביישובים הערבים. שרוצים לתכנן, בוא נגיד, רכבת או נמל, אז מהר מאוד הם הולכים את הקרקעות הפרטיים ומפנים אותם להפקעה. אז אנחנו כן בעד תכנון מסלולי רכבת שהם עוברים ויש תחנות ביישובים ערביים, אבל יחד עם זאת אנחנו נגד שזה יהיה על חשבון התפתחות של היישוב עצמו. אתה יודע, אם אנחנו מתכננים מסלול של רכבת באיזושהי קטע של אדמה או יישוב, אז אכן כמעט חוסם אותו מההתרחבות של בנייה או לאותו כיוון. אז צריך לקחת את התכנון של תחבורה ציבורית כחלק מכלל התוכנית של התכנון ביישובים הערבים. לכן אני אומרת, זה משהו שהוא קשור לכל התכנון של בנייה והתרחבות, של תעשייה, של תחבורה ביישובים הערבים, ולא לקחת את זה בנפרד ולפתור כל מסלול לבד. זה מערך אחד משולב וצריך לקחת אותו בחשבון.
האם תפעלי בנושא להחזיר את המסילה לאזור עירון, לחזרה לאזור ודי ערה?
אני צריכה ללמוד יותר עליו.
אנחנו מדברים פה גם על בעיה של גישות חמורה.
אני צריכה ללמוד יותר על הנושא, ואז אני אהיה יותר חכמה בתשובה. כרגע אין לי מספיק נתונים על המעבר הזה.
אגב, בהקשר הזה, מתי בפעם האחרונה השתמשת בתחבורה ציבורית, בין אם זה רכבת או בין אם זה אוטובוס, ואני לוקח פה איזו מילה שאמרת בתחילת הדברים שלך, שהגדרת את האסוציאציה הראשונה של תחבורה, זה סיוט. אז הייתי שמח לדעת באמת כמה את צרכנית יומיומית של תחבורה ציבורית, והאם את רואה איזה שינויים או שיפור בתקופה האחרונה.
כן, אז למשל ברמה האישית אני תמיד דואגת שהילדים שלי ילכו, ישתמשו בתחבורה הציבורית, וזה מאוד מאוד חשוב לי. אני בתחבורה הציבורית השתמשתי לפני 3 חודשים, ממשד לנצרת, היה המעבר שלי עם הבן שלי, לבחור את המסלול הכי קל לבית ספר.
ואיך החוויה? איך את מסכמת את החוויה גם שלך?
הייתה נעימה, כי התאמצתי עם הבן שלי, כן.
הבנתי.
התאמצתי מול הבן שלי, כי אני רוצה שהם יצריכו את התחבורה הציבורית, גם מבחינה סביבתית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית. זה כיף. אם הייתה תחבורה ציבורית נגישה, זה אחלה ביתרון. אנחנו, במקביל, אנחנו סובלות מהפקקים ביישוב, ומשעד זה כביש אחד בקוק 24 ל-7 ימים. זה סיוט אחד גדול, דרך שהיא לוקחת 8 דקות בדרך כלל, בזמן הפקקים היא לוקחת שעה 48 דקות עד שעתיים. זה סיוט אחד גדול, לא פחות מהסיוט שלי לפני שנים כסטודנטית בהשתמש בתחבורה ציבורית.
עכשיו, חשוב להגיד ש מבחינת הנתונים, אני מעלה את זה נושא של הקטל בדרכים. תאונות הדרכים בחברה הערבית הם באחוזים גבוהים יותר באוכלוסייה הכללית או באוכלוסייה היהודית, ואנחנו רואים קשר בין שימוש גובר בתחבורה ציבורית לירידה בקטל בדרכים. קודם כל, אני אשמח לדעת מבחינתך, האם יש איזשהו ניסיון כן לעודד, אני יודע שדיברת פה על תשתיות והדברים יותר רחוקים, אבל האם יש איזשהו ניסיון מהבחינה, מהרמה הפוליטית שלכם, החברתית שלכם, לעודד מעבר של, מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, וגם בהקשר הזה של, של, של הקטל בדרכים, זאת אומרת, גם להציל חיים בעצם.
כן. נכון, הנתונים בקטל בדרכים הם מאוד מאוד מדאיגים, לא משנה בין אם זה יהודים וערבים, אבל לכן אנחנו הערבים לוקחים נתח גדול יותר בקטל בדרכים. נתון מצער מאוד, ואני חושבת יש לזה כמה סיבות, ואחד מהם זה אכן השימוש בתחבורה הציבורית ועוד סיבות אחרות. אני במצע שלי כסונדוס, וגם כחברת כנסת מטעם טל, אני בעד קידום נושאים סביבתיים, המעבר לאנרגיה מתחדשת, תעשייה דלת בחמן, וזה חלק מהם מתנקז בסופו של דבר בהתנהגויות יומיומיות, כגון מעבר לתחבורה ציבורית, מוצרים שהם לא מכילים CFC, חומרים וגזי חממה, גזים שהם גורמים ומזיקים לפתח חממה. אז כן, תחבורה ציבורית הוא נושא, השימוש, המעבר לתחבורה ציבורית הוא נושא מאוד רוצה לקדם אותו, התחלתי אותו עוד לפני היותי בכנסת, גם כמורה, גם כפעילה סביבתית בעמותת מושתמנה, ואכן אמשיך לפעול בו בכנסת, ודרך המצע הפוליטי של תעל, של משותפת וגם שלי.
יש חזון שקורה, שנקרא חזון אפס, שמדבר על אפס הרוגים בתאונות בדרכים. האם זה חזון שאת תנסי לקדם בכלים שיש לך?
זה חלום. זה צריכה להיות מטרה שלי ושל הממשלה ושל כל חבר וחברת כנסת, כמו שאני גם כן מקדמת אפס הרוגים בענף הבנייה ואתרי הבנייה. אכן, אני אשמח להתגייס, ואפילו מחובתי להתגייס למטרה זו, ואני חושבת שאנחנו יכולות ויכולים גם בחינוך והסברה, וגם בפיקוח יותר בכבישים, ובעיקר חינוך והסברה, משהו פחות קיים בחברה הערבית. יש יותר כנסות על ידי שוטרים, יש פחות הסברה וחינוך וחומרים שמפורסמים בשפה הערבית.
אוקיי. הייתי רוצה גם לדבר על קצת תחבורה שהיא מעבר לתחבורה ציבורית קלאסית של, של רכבת ואוטובוסים, על שבילי הליכה, שבילי אופניים, מדרכות. איך את רואה את זה? כי, כי זה קשור גם בנושא של תכנון בעצם. איך את רואה את זה, איך זה בא לידי ביטוי בעצם החיבוריות הזאת? הרי ברגע שיהיה לנו קשה להגיע מהבית לתחנת הרכבת או לתחנת האוטובוס, אם נצטרך לקחת את הרכב הפרטי, אז זה לא, לא היה לנו כלום. איך זה בא בתפיסת העולם שלך? אני מדבר על התחבורה המשלימה, אולי אפילו תחבורה שיתופית. איך את רואה את זה? האם את רואה אולי, איך את רואה את זה ברמת החברה? האם יש תמיכה בדברים האלה, בשבילי אופניים, בתחבורה שיתופית, במדרכות רחבות יותר וכו' וכו' וכו'.
טוב, אני מתנצלת שאני מציפה אתכם בהרבה נתונים על משהד, אבל היא דוגמה מייצגת לכמעט הרוב המוחלט של היישובים הערבים, במיוחד הכפרים. ודיברת על קטל בדרכים, ואתה יודע שגם יש נתון שהחברה הערבית היא בו ב... בוא נגיד, קטל בחצר הבית, או תאונות קטלניות בחצר הבית, תאונות של רכב שדורס ילד, זה, 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 זה הקשר פוליטי. אנחנו ביישובים הערבים, אין לנו אדמות לבנות בתים, להתרחב בבתים. אתה בטח שמעתם על הריסות, שהן הריסות בתים. עד עכשיו זה מצוקת הדיור, היא אחד המצוקות הקשות, המאתגרות הגדולות של כלל היישובים הערבים. אז החצר של הבית היא גם חלק מהכביש, והיא גם החניון. אז זה לא ממש תכנון שיש את החניון, אין את ההפרדה הזה, חניון, כביש, מקום למשחקים, ובחזרה לכפר משהד. ואני מזמינה אתכם לצפות בנאום הבכורה של לי, אני דיברתי על אחד הדברים שגרם לי להיכנס לפוליטיקה, זה שאין לנו פארק משחקים במשהד, וכל הזמן הלכנו אצל איתי לנצרת עילית, לנוף הגליל. אני כל הזמן שאלתי את עצמי, כאילו, למה אין לנו את זה? למה יש להם את הכבישים ואת הכל כזה מסודר, ויש את הפארקים, ולנו אין את זה. למה אנחנו לא יכולות לבנות ולא יכולים לבנות? אין לנו חצר, אין לנו פארקים. ביישובים היהודים יש פארקים לכלבים, אנחנו עוד לילדים שלנו אין פארקים למשחקים. אתה מלא בו סוגיה שהיא קשורה לאפליה בתכנון, אפליה בתקצוב, גזענות בתקצוב וגם בתכנון לצערי. ואני בשביל זה אני נמצאת כאן לקדם תנאי מחיה טובים, מכבדים את האדם, מאפשרים לו להיות בן אדם סביבתי, מאפשרים לו להיות בן אדם בסביבה תומכת בבן אדם ובהתקדמות שלו. כי כל התנאים הקשים האלה, בזה שאין לי פארק ביישוב שלי, שאני אקח את הילדים שלי שם, שישחקו, או הם ימצאו את עצמם ברחוב, ובמקומות שהם מסוכנים, ואני כאישה או כנערה או כנער, נערי, התיכוניסטים, אם הם רוצים לעשות הליכה באמצע היישוב שלהם או במקום קרוב, אין להם את השביל ההליכה לעשות ספורט. זה נושא קשור לאפליה בתכנון וגם בתקצוב, וזה גובה מחיר גדול מאוד באיכות החיים של האנשים ביישובים הערבים.
יש לך איזושהי נקודה? בבקשה, איתי.
כן, אני שואל, השאלה היא באמת, בהמשך לדברים שאת אמרת, האם לראשי הרשויות במגזר הערבי, זה באמת סוגיות שעובדות על הפרק אצלם, האם סוגיה של עכשיו לעשות שבילי הליכה טובים, מדרכות יציבות, שבילי אופניים, האם זה בכלל על סדר יומם? האם זה בכלל מעניין אותם? יכול להיות שמעניינים אותם נושאים אחרים כרגע לחלוטין, והם לא מגיעים לזה.
תשמע, ראשי הרשויות הערבים, האנשים הכי רוצים לעשות את דברים שהם נראים לעין. זה הישג בשבילהם. הם רוצים לעשות את זה, הם מנסים כל הזמן לעשות את זה. פשוט שאין לך מקום שיאפשר את זה, מה תעשה? אם אין לך אישור להתרחבות ביישוב עצמו, זה לא אומר שאין יישובים שיש בהם שביל הליכה, אבל אני אומרת, זה עדיין הוא לא קיים כנורמה ביישובים הערבים. לא, זה לא קיים ברוב המוחלט של היישובים הערבים. ראשי הרשויות רוצים, בוא נגיד שלא כולם, אני מבינה שיש חלק כזה שזה לא בראש מעייניו, וצריך לעשות הסברה גם כן לחשיבות הדברים האלה. וכאן צריך לעשות עבודה מטעם המשרדים השונים, התוכניות הממשלתיות, לא להשאיר את הדברים, זה מה שאני אומרת, לא להשאיר את קבלת החלטות בידי בן אדם אחד, בטח לא הרשות, ולא רק הממשלה, זה שיתוף פעולה, קופרשן בין שני צדדים שאמורים לשרת בסופו של דבר את האזרח. וגוף אחד צריך לבקר את העבודה של הגוף השני, וגוף אחד, אני מסכימה שזה הרשות, צריך לדרוש את התקציב, לדרוש את הייעוד של המיקום הזה. אבל אם אתה עושה סיבוב בכל היישובים הערבים, ב-90% מהיישובים הערבים, תראה כבישים צרים, הם נראים דו-סקרי שני כיוונים, אבל בקושי אתה עובר, אתה ועוד רכב ממול, וזה גם כן מעלה את הסיכונים לתאונות דרכים. וזה נמצא, זה ידוע בכל כפר, זה לא משהו שאני צריכה להוכיח אותו, פשוט תיכנס לכפר משהו, תיכנס לכפר אום אל-פחם, תיכנס ליפיע, תיכנס לנצרת, תיכנס לעכו, אתה תמצא, עכו הערבייה, אתה תמצא, ליפו, אתה תמצא שם שבילים, ותנסה לדמיין לבד, האם כאן אני יכולה לתכנן שביל הליכה, או עוד משהו סמוך לרחוב, פשוט האופציות לא קיימות, והמציאות לא מאפשרת איפה ש... איך מתוכננות ומתוכננים היישובים הערבים היום.
אני רוצה להתחבר...
זה קצת מורכב, כי... אחד סיני, אני אומר, זה קצת מורכב, כי בסוף, כשאנחנו יודעים שרוב האוכלוסייה היהודית גם... אין לה קרקע פרטי, זאת אומרת, וגם בישראל זה קרקעות מדינה, ולכן גם ביישובים היהודיים, קונים בעיקר בגובה.
היה לה קרקע פרטית, היום 20% מאזרחי מדינת ישראל הם אזרחים ערבים, ורק תופסים פחות מ3% מהקרקעות של המדינה.
אבל השאלה היא סונדוס, האם נזכה לראות את החברה הערבית בונה לגובה?
כן, כן, כן. אני למשל, זה אחד הדברים בשבילי, החברה הערבית השתנתה. והיום הם חושבים שזה אופציה שצריך להתחיל לחשוב עליה ולבנות. אני גם כן בפגישה שלי עם שר השיקום והבינוי אמרתי, תקשיבו לצרכים החדשים של החברה הערבית ואל תיקחו דברים כמובן מאליו, כי אמרו לפני 10 שנים שאנחנו לא רוצים בנייה לגובה. היום יש צעירים ערבים שאין להם בעיה, עובדה שהם גרים בנצרת עילית בבנייה לגובה, והם סוחרים במקומות או ביישובים יהודים אחרים, יש שינוי תפיסתי, אבל מי שלא משנה את התפיסות שלו ואת הגישה הפוליטית שלו ליישובים הערבים, זה הממשלה והשרים השונים.
עכשיו, את רואה את זה באמת גם בתחבורה משלימה, זאת אומרת, מלבד באמת שינויי הדפוסי מגורים והדרישה באמת לתחבורה ציבורית, אנחנו מדברים פה על קצת בעצם פער מאוד גדול שצריך להשלים, אני מדבר על תפיסות יותר, מה שנקרא, שאפילו בחברה היהודית, בחברה הכללית, הם עדיין בדילמה, האם כביש, האם להעביר פה שביל אופניים, והאם להעביר פה מדרכה, זאת אומרת, עדיין יש את החיכוכים האלה אפילו בתוך הערים עצמם. השאלה היא, האם את רואה את הדרישה הציבורית הזאת בחברה הערבית, לייצר תשתיות משלימות ולא לתעדף את הרכב הפרטי, זאת השאלה. האם את רואה אנשים שאומרים, אני מעדיף שבילי אופניים ונטצים על פני חניות ועוד נתיבים לרכב פרטי? שאלה אם הדרישה הזאת מגיעה מלמטה.
היום בסדר העדיפות של האזרח והאזרחית הערבי, אם יש לו שטח אחד שאנחנו נגיד לו, תשמע, הממשלה מחליטה להרחיב את שטח השיבוט של היישוב שלך, אז ייקחו את זה לבניית בתים, כי אנחנו, כי זה אחד הדברים הכי בסיסיים חשובים שחסרים לנו בכל היישובים הערבים, וכל כפר וכל עיר סובלת מהתרחבות שטח השיבוט שלה. בעדיפות השנייה, שהכבישים יהיו כבישים נאותים לשימוש, יש שני כיוונים, יש הפרדה בין הכבישים בין עירוניים, ואחרי זה השביל לאופניים או שביל הליכה.
או נתיב תחבורה ציבורית.
זה גם כן מלווה לתודעה, להסברה, חשיבות ההליכה, זה הכל קשור ביחד. ככל שאנחנו מסבירים לאנשים כמה חשוב ללכת, כמה חשוב לעשות ספורט אופניים, פחות להשתמש בתחבורה פרטית, מזהמת, רכב פרטי, להסביר את העלויות המופרכות של השימוש ברכב פרטי, אין את זה. אנשים אין להם, עד עכשיו, אין להם סיבות למה לעבור לתחבורה ציבורית. גם הכביש לא מותאם, וגם הממשלה או משרד התחבורה, הוא לא עושה את ה... יש פער בין הידע שצריך להגיע לאזרח הערבי לבין מה שיש לו עד עכשיו. הקל יותר לו לנסוע ברכב הפרטי שלו ולהגיע ליעד שלו.
עכשיו, ראינו שהיה שיפט מאוד גדול, מעבר מאוד גדול, בעקבות הקורונה, מעבודה במקומות העסוקה לעבודה מהבית. איך ראינו את זה, שזה גם משפיע בהקשר הזה על תחבורה ציבורית, או על תחבורה בכלל, על פקקים אמור. ברגע שאנשים יעבדו מהבית, הגודש ירד. השאלה, איך באמת זה בא לידי ביטוי, האם הדפוסים האלה משתנים בחברה הערבית? והאם את רואה שהעבודה מהבית היא משהו שכן יכול לסייע, לפחות בהקשר הזה, להפחית את הגודש והפקקים?
אני, בעיניי, הייתה לנו הזדמנות באז ענקית במשבר הקורונה לחשוב אחרת, לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב שאפשר לעבוד מרחוק, שאפשר להישאר בבית ופחות לזהם, אפשר לחבר את הפריפריה יותר למרכז, אפשר לשלב נשים יותר בתעסוקה. אני רואה בזה פן מאוד חשוב לצמצום פערים קיימים בין אוכלוסיית נשים לגברים בעבודה, השתלבות אנשים מהפריפריה לעבודה במרכז. עכשיו השטח מוכן, אבל מכיוון שמי שהיה בעבודה במרכז הוא גר במרכז, ומי שהיה בעבודה בצפון הוא לרוב גר בצפון, אבל מקווה שזה הניח בפנינו דלת פתוחה לחשוב אחרת כמקבלי ומקבלות החלטות, לתכנן את העבודות, לסייע לנשים להשתלב בעבודות יותר דרך עבודה מרחוק. אני יזמתי גם, אבל ממשלה הייתה קצרה מאוד, חוק עבודה מרחוק, לצ'פר את החברות שמאפשרות לעובדות ולעובדים שלהם לעבוד מרחוק, וגם אני חשבתי איך לצ'פר חברות ולעודד אותם מבחינת מיסים, להפחית חלק מהמיסים שהם משלמים, בגלל שהם מאפשרים לעובדות והעובדים שלהם לעבוד מהבית, לו חלק מהמשרה, וגם לקלוט עובדות ועובדים שהם, בוא נגיד, מהפריפריה, מאוכלוסיות המוחלשות, בתעדוף לאוכלוסיות מוחלשות, בעלי מוגבלות פיזיות, אתגרים מיוחדים. ככה יש לנו הזדמנות לשלב את כלל האוכלוסיות בעבודה וגם באקדמיה.
את רואה שינוי דפוס אבל בחברה הערבית בהקשר הזה, זאת אומרת של מעבר, כן, לעבודה מהבית? איך זה בא לידי ביטוי בעצם?
כן, זה יש, בעצם זה נכפה עלינו, זה לא נכון. דבר שאנחנו בחרנו אותו וקל לנו אותו. בתחילת הדרך זה היה קשה מאוד, בגלל שהמעבר הזה דרש מיומנויות דיגיטליות בסיסיות וחזקות, לא רק בסיסיות, אלא מיומנויות דיגיטליות גבוהות, נחשבות גבוהות, גם בלימודים וגם בעבודה. אבל על מנת, אתה לא יכול לשים גם את האימא וגם את הילדים שלה בבית ולהגיד לה תעבדים רחוק, זה לא סביבת עבודה. מרחוק, כי אני כאימא גם נדרשתי להיות בזום עם הילדים שלו והילדות שלי, וזה לא פשוט. על מנת לעשות את המעבר הזה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, צריך להכין את השטח יותר ולדאוג לשלב את התלמידים בשמירה על הבריאות של הציבור במסגרות. בחברה הערבית אכן יש גישה יותר כי נאלצנו למעבר הזה, אבל היום אני מכירה כמה חברות שגם אחרי הקורונה בחברה הערבית ירצו לאמץ את המודל הזה ולהמשיך להעסיק את האנשים בשליש מהמשרה לפחות מהבית עם חזרת הילדים לבתי הספר, כי פשוט הבינו שזה אפשרי. עובדה שהייתה עבודה והייתה תפוקה והייתה יעילות ודברים התקדמו. זה לא שנעצרנו והעולם נעצר בקורונה, ואני חושבת שיש מקום כאן לעשות הסברה וחקיקה בנושא ולאפשר לאנשים וגם לחברות לנוע למסלול הזה.
אני אשמח לשמוע ממך, דיבר קצת על חקיקה ועל מיסוי ותמרוצים, איזה חוקים בהקשר התחבורתי, סביבתי, חשוב לך לקדם בכנסת הבאה או בפעילות הפוליטית הבאה שלך, ואני אשמח גם לגעת בסוגיות של מיסוי תחבורתי. איך את רואה את זה, ואיך את רואה שזה יכול לעשות שינויי התנהגות בהקשר הזה?
אוקיי, אז בתחבורה הציבורית יש מלא עבודה, שם גם בתנאי העבודה של הנהגים, גם בשילוב נשים יותר כנהגות בתחבורה הציבורית, אני חושבת שזה יכול לעודד יותר נשים, גם כן להשתמש בתחבורה ציבורית, המצאות יותר נשים בקבלת החלטות בתוכניות של המשרד למשרד התחבורה, זה מאוד מאוד חשוב. אני למשל יזמתי גם כן חוק שהונח בפני הכנסת, אבל עוד לא קודם להצבעה, ש-50% מהתפקידים במשרדים הממשלתיים יהיו לנשים. זה מאוד מאוד חשוב, זה מביא את תנאי מחיה, את האתגרים בפני נשים לשולחן קבלת החלטות. אם אנחנו, בואו נסתכל על העובדות והעובדים, מעסיקים משלמים לעובד ולעובדת כרטיס חופשי חודשי, וזה לא מעודד את העובד להשתמש בתחבורה ציבורית. לעומתו, אם הוא משתמש ברכב הפרטי שלו, הוא מקבל החזר הוצאות חודשי גדול יותר. אז צריך לעודד את המעסיקים שישלמו יותר לעובד ולעובדת שמשתמשים בתחבורה ציבורית מאשר ברכב פרטי. ומה שצריך לעשות, לחייב את משרד התחבורה לעשות חינוך והסברה לאנשים. אם אנשים יקלטו ויבינו כמה זה חשוב להם ואיך זה קשור הרכב הפרטי שלך שאתה מניע בבוקר, איך הוא גורם לעוד נזק במשבר האקלים, איך אתה גורם לעוד תנאים סביבתיים קשים לנו, איך מצטבר הפקק הזה ומזהם את החיים שלנו. אם נראה לבן אדם הזה הפרט, זה מה שאתה חושב שאתה ברכב שלך, אז אתה לא פוגע באף בן אדם אחר, הפוך, אתה בזה פוגע בכל בן אדם אחר, בילדים שלך, במשאבים הסביבתיים הקיימים לרשותנו. אז צריך לעשות גם שינוי חקיקה וגם הסברה, חינוך והסברה ועידוד מעסיקים יותר לשילום, לתשלום לעובדות ולעובדים שמשתמשים בתחבורה ציבורית, תשלום נוסף או בונוס כלשהו, ולחברה שהיא מעסיקה אנשים מחוץ, מהבית ומרחוק, או משלבת אוכלוסייה מאוכלוסיות מוחלשות, אז לצ'פר אותם או לעשות להם הנחה במיסים מסוימים. אנחנו הגדרנו חברה עם תג ירוק, שהיא עונה על אחד מהקריטריונים, או שהיא מזהמת פחות, בוא נגיד שהיא משתמשת באנרגיה חלופית או מתחדשת, או העובדים שלה עובדים שליש מהמשרות שלהם מרחוק, או העובדים שלה משתמשים בחמישית מהזמן שלהם בתחבורה ציבורית. יש לבנות כזה מודל שחברה ירוקה היא חברה שמגיעה לה הנחה במיסים, וזה win-win situation, גם למשרד התחבורה, גם לעובדות ולעובדים, גם לחברה, גם לסביבה, גם לכל אחד ואחד מאיתנו.
איך אנחנו מוודאים באמת שזה יגיע אבל לעובד, וזה לא ייתקע באיזה מנגנון מסורבל מדי, או זאת אומרת, איך אנחנו נמנעים ממצב שבו מי שיהנה מזה, אם אני מבין בעצם את רוצה לתמרץ את המעסיקים בשביל שבסופו של דבר ישלמו יותר לעובדים שלהם, נכון?
כן.
אז איך אנחנו נמנעים במצב כזה שזה לא יישאר כתמרוץ למעסיקים בלבד?
אם אנחנו, כמו שהיום כל עובד וכל עובדת יודע מה זה שכר מינימום, והזכות שלו לקבל את השכר מינימום, צריך לעשות הסברה ולהביא לדעתו של כל עובד ועובדת שזה זכות שלו, והוא צריך לבקש אותה ולעשות ביקורת. מה זאת אומרת? צריך לעשות ביקורת על החברות, על המעסיקים הגדולים, על אנשים שהם תוקעים את התוכניות הממשלתיות, או לחשוב על דרך שיכולה להיות תשלום ישיר, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, אבל אכן צריך מנגנון שמפקח ומבקר את המעבר הזה, מעבר הכספים.
מה תפיסתך לגבי אגרות גודש, שמי שמשתמש ברכב פרטי משלם יותר, שהוא מגיע לעיר בשעות העומס, מה, איך את רואה את זה? זה משהו שאת תומכת פה, או את רוצה ללמוד את הנושא הזה, זה משהו ש...
אם אנחנו מעודדות תחבורה ציבורית, אז אני חושבת בתמריצים שדיברנו עליהם, אני חושבת דבר מאליו, ואם אנחנו מכינות את השטח גם כן לזה, שיהיה רכבת עוברת כמעט מכל, מכל יישוב או ליד כל יישוב, תחבורה ציבורית שהיא בכל שעות היום, גם בלילה, כי ראינו שבתקופת הקורונה צומצמו הקווים, במיוחד בלילה, ותחשוב על אישה שהיא עובדת בלילה, או אמא חד הורית, ואנשים שנמצאים בתנאי מחיה קשים מאוד, הקיצוצים האלה והצמצומים האלה, הם בגעו באוכלוסיות האלה, האלו במיוחד. אז אם אנחנו עושות את התכנון נכון, ואת החינוך והסברה נכונים, התופעה תצטמצם עם הזמן.
לא, אבל השאלה אם את חושבת שמי שמשתמש ברכב פרטי צריך לשלם יותר.
לשלם יותר? אני לא יודעת מה התנאים שלו שגרמה לו להשתמש ברכב פרטי.
הוא בוחר לנסוע
אני לא מענישה, אני לא בעד ענישה, אני בעד עידוד ותמרוץ, לתת תמרוץ לאנשים שהם נוהגים בדרך הנכונה או בוחרים בכלי הנכון. אבל עד שנקבל החלטה כזו, הממשלה וגם משרד התחבורה צריך לעשות כל כך הרבה עבודה שיכולה להסתכם בשבע, שמונה שנים, זה לא משהו שבשנה, להכין את כל היישובים ואת כל המעברים ואת כל החיבורים האלה, לטובת האזרחים והאזרחיות.
ברור. דיברת על שהתוכניות, תוכניות התכנון מתעלמות מהיועצים בחברה הערבית, ודיברו מלמעלה בעצם. איך את רואה את הממשק הזה ואת המושג הזה של שיתוף ציבור כחלק מהנעת התהליכים האלה? האם את רואה למשל ממשק בין עמותה כמו שלנו לבין גורמים פוליטיים כמוך, בשביל לקדם דברים כאלה, איך את רואה את זה עובד? בשביל, בעצם, כמה את יכולה ללמוד מגופים אזרחיים ואחרים, בשביל להוביל לשינוי בהקשר הזה, בהקשר התחבורתי.
אני אוסיף עוד מילה לדברי סיני, יש גם בעיה בחברה היהודית, מאחר וגם משרד התחבורה ומשרדי הממשלה נוספים, לא מחזיקים מומחים בחוויית משתמש, ומומחים בנושאי שירות, ובעצם הלקוח היום התחבורתי, ומשרד התחבורה בעצמו כרגולטור. יש שם בעיה מאוד מאוד גדולה במשרד התחבורה שאנחנו את שומעת אותי טוב? אני אומר, הבעיה היום, בעיקר במשרדי ממשלה, זה שהרגולטור הוא הלקוח, ולא הנוסע, ולא הציבור. אז יש כאן בעיה שמקיפה לא רק את המגזר הערבי, גם את המגזר היהודי. ואיך מתייחסים בעצם לנוסע כלקוח, ולא לרגולטור?
אני לא שמעתי את
השאלה. אז אני אחזור, את שומעת אותי טוב?
כן, סימן.
אז אני אחזור על השאלה של איתי, איך אנחנו בעצם הופכים בהקשר הזה של שיתוף ציבור, שהלקוח יהיה הצרכן של התחבורה, ולא המשרד הממשלתי, כי כרגע בעצם מי שמקבל את ההחלטות זה משרד הממשלה, הוא נותן את הזיכיונות. איך אנחנו הופכים את מעבירים את הכוח בעצם לצרכן הקצה, לבן אדם שמשתמש בתחבורה הציבורית, שהוא יכול לבחור ולהשפיע בעצם על איכות והשירות שהוא מקבל.
תשמע, זה לא צריך להיות או זה או זה. זה צריך להיות שיתוף פעולה בין גם הצרכן, גם הציבור, וגם הארגונים האזרחיים, וגם גורמים פוליטיים. אבל להשאיר את זה לצד הגורמים הפוליטיים זה נורא והיום. כי השוקולים, וראינו גם מדיניות של סגר לא סגר, כל המדיניות בניהול משבר הקורונה היא פוליטית לגמרי, פחות מקצועית. אני נגד השארת כל הסמכויות וקבלת החלטות ביד כל משרד שהוא, אני בעד שיתוף גם ארגונים אזרחיים וגם הציבור עצמו, אבל בוא נבחין שהציבור הוא לא כזה שהוא מודע לכלל הבעיות והאתגרים בתחבורה הציבורית, או למה חשוב לי להיות בתחבורה הציבורית, כי אם הוא יודע את זה, היה דורש את זה או משתמש בזה, אז יותר אני מאמינה לארגונים אזרחיים, בטח יותר ממשרדים פוליטיים.
אגב, איך את רואה תחרות בתחבורה הציבורית? כמה את תומכת בהכנסה של עוד שחקנים לתחום, באמת הגברה של התחרות בשירותים האלה?
זה קצת בעייתי, אני בעד איחוד המחיר למסלול מסוים, אנחנו לא צריכות מצד אחד להגיד לאנשים, אל תשתמשו ברכבים שלכם, ובאותו זמן יש לי 3 אוטובוסים שהם מתחרים ביניהם ועוברים, בוא נגיד, מכפר קנה לנצרת. אני בעד שיהיה זכיין אחד או שניים מקסימום, אבל לא להעמיס על אנשים, בטח לא להעמיס על הכבישים. אם אתה נכנס לנצרת, יש את אגד, יש את הגליל, יש את נזרין, יש עוד קווי אוטובוס פרטיים. הפקקים בנצרת משעה 7:30 עד 9:30 הם בעיקר מהאוטובוסים.
אגב, האם
תתמכי... לא בטלנו את הבעיה.
האם תתמכי למשל בכניסה של שחקנית כמו אובר? האם תתמכי למשל יצירת תחרות על אותו קו עם 2 זכיינים שונים? זה משהו שאת תקדמי? זה משהו שאת תומכת בו ברמה תפיסתית?
אני צריכה ללמוד את הנושא יותר. אני בעד תחרות, אבל התחרות היא לפני המכרז. לא קבלת המכרז ואז להפעיל 2 או 3 או 4 קווי אוטובוס באותו יישוב, ואז להעמיס על התנועה עצמה. בעד מכרזים שהם 6 חודשים, תקופות קצרות, ולהחליף עם מפעילים ולבחון את הביצוע של כל מפעיל ואחר.
אוקיי. עכשיו ברשותך אני רוצה לשאול איזה, ככה להתחיל לסכם. איך את, דיברת פה באמת על, על, על חוויה גם אישית וגם משפחתית מאוד קשה, בכלל מהתחבורה הציבורית ובכלל ברמת התשתיות בחברה הערבית. יש נקודות אור או איזה שהם, בוא נגיד, תקווה מסוימת שאת רואה ואת יכולה להגיד, אוקיי, אני יודעת ש, שלתפיסתי, עם המגמות האלה, האם את מזהה מגמות חיוביות שישפרו את המצב בהקשר הזה? האם את רואה איזושהי... נקודות אור שבאמת יובילו אותנו לעתיד טוב יותר בהקשר, בנקודות הכואבות שדיברת עליהן?
אני במפגש שלי בשנה האחרונה עם ראשי מועצות ביישובים הערבים, אם ראש המועצה מגיעים אליו, מדברים על תחבורה ציבורית, חשיבות תחבורה ציבורית, הוא מתגייס. פשוט מרוב הדברים שהם עוסקים בהם ביום יום בחברה הערבית, הנושא של תחבורה ציבורית חומק מהשולחן הדיונים והוויכוחים במועצות המקומיות. אז מישהו כאן צריך לקחת על עצמו את האחריות הזו ולהגיד שהם שייכים, שיהיו שייכים למשרד התחבורה, ולהגיד, או ארגונים אזרחיים, להגיע למפגשים, לפגישות עם ראשי מועצות מקומיות ביישובים הערביים, ולהגיד להם כמה זה הנושא המאוד חשוב, לתת לזה תשומת לב גם בתכנון, במיוחד בתכנון החלקים החדשים, אם יש, או בבנייה החדשה ביישובים הערביים, במידה ותהיה. יש יותר מודעות למשבר האקלים, לאתגרים הסביבתיים, וצריך להכניס לשם גם כן השימוש בתחבורה ציבורית. יש מוכנות, הרי אנחנו כחברה השתמשנו קודם בתחבורה ציבורית, זה היה הכלי הבסיסי שלנו למעבר, לא היינו משפחות שיש להם רכבים פרטיים, לא הפוך, אנחנו היינו אוכלוסייה שהשתמשה בתחבורה הציבורית בשנות ה-70, ה-60, וגם ה-80, אבל מה שקורה בשנה, בעשור האחרון, הוא ליד כל בית יש 2 או 3 רכבים, וסוגי הרכבים הם רכבים מזהמים, לא רכבים שהם צורכים דלק פחות מזהמים. אז צריך
אז להשקיע... מה הנקודות החיוביות בהקשר הזה? מה את רואה? איזה נקודות חיוביות?
יש מוכנות. יש מוכנות לאנשים לשנות, צריך לעשות עוד צעד לצד ראשי רשויות, וגם חינוך והסברה בשפה הערבית.
יש קשב, אגב, בקרב ראשי הערים?
כן, במידה אתה מתחיל את הצעד הזה ומבקש פגישה, ואני ניסיתי את זה בכל פגישה שלי כמעט עם ראשי רשויות ביישובים הערבים, אם אנחנו מתחילות לדבר על זה, הם קונים את הרעיון, והם מנסים לחשוב איך אני בעצם אגרום לבתי הספר לעשות את זה, או לצרוך את התחבורה הציבורית. המסה העיקרית שמשתמשת בתחבורה הציבורית הם הסטודנטים והסטודנטיות בחברה הערבית, ואני יכולה, אני רואה שהם ממשיכים לעשות את השימוש הזה גם ביום יום שלהם. אז הם יכולים להיות השגרירים והשגריריות הכי נלוות ותומכות למעבר הזה של גם המשפחות שלהם, וגם הקרובים והחברים שלהם.
10 שנים מהיום נהיה במצב יותר טוב מבחינה תחבורתית? נראה כן. ירידה? כן? את חושבת שזה יקרה?
כן, אני חושבת שזה יקרה, כי אני לפחות, אני אפעל גם דרך הרשימה המשותפת, שהנושא הסביבתי לא היה הנושא עיקרי באג'נדה הפוליטית שלה, למרות שדוב חנין עסק רבות בנושא ועשה עבודה מדהימה בתחום, עדיין מבחינת הרשימה המשותפת ככלל, לא היה במצע הפוליטי שלה. אני חושבת שיש מקום לתת לזה חשבון ונתח גדול יותר, ולשרשר את זה בעבודה של כל המפלגות, ושיהיה חלק מהעבודה הפוליטית שלנו, כמו שאנחנו רוצים לצמצם פערים בריאותיים, תרבותיים, חברתיים, לימודיים, אקדמיים בעבודה, אנחנו גם רוצים לצמצם פערים סביבתיים, ולקדם תחבורה ציבורית לכולנו, כי זה פתרון מדהים, חברתי, ומייעל את השתלבותנו גם באקדמיה וגם בתעסוקה. אנחנו מרגישות את זה, פשוט צריך לעבוד יותר בכיוון הזה, ביחד עם גורמים ממשלתיים אחרים.
איתי, אתה רצית להוסיף משהו?
האמת היא שאותי מעניין באמת ההקשר של כפר משד ואזור נצרת, גם ביוממות שלך, כי אני יודע שאת לימדת גם בכפר ריינה.
כן. אני עבדתי בנצרת.
ועבד בנצרת, וחשוב לי לדעת כי עבודת המאסטר שלך, אם אני לא טועה, עסקה באמת בנושא של תעסוקה של נשים ערביות.
כן, נכון.
וחשוב היה לנו קצת יותר לשמוע על נושא של תעסוקה, והחיבור של תעסוקה לתחבורה, גם בהקשר של העבודה שאת עשית, ומה התובנות שלך, מה בעצם היו המסקנות שלך מהנושא, בהקשר התחבורתי?
אני בעצם חקרתי את ההשתלבות של למה נשים ערביות, סטודנטיות ערביות, אינן משתלבות בתחום ההייטק והטכנולוגיה. כי אני חושבת שזה תחום מאוד מאוד חשוב, ואנחנו פחות מ-1% שם. למרות שאנחנו כסטודנטיות מהוות יותר מ-50% מהתלמידים והתלמידות שנמצאות במגמות מדעיות, משהו משתבש באמצע. אנחנו בפיזיקה מצטיינות, במתמטיקה מצטיינות בבתי הספר, אבל לא בוחרות ולא ממשיכות לאותן מגמות באקדמיה. אז אני חקרתי את הנושא כמחקר איכותני וגם כמותי, וראיינתי, וגם היה שאלון למעלה מ-80 סטודנטית שענו על דרישות האקדמיה לתחומים האלה, למקצועות האלה, ובכל זאת לא בחרו. 2/3 מהם היה האתגר הכי ברור וגדול, זה המרחק הגיאוגרפי והיעדר תחבורה ציבורית שמאפשרת להם, כי התלמידה הערבייה לא לומדת נהיגה בעדיפות ראשונה, זה ייקח לה זמן ללמוד נהיגה משיקולים חברתיים וגם תעדופים כלכליים, כי את צריכה, או שאת לומדת, או שאת נכנסת לאקדמיה, או שאת לומדת נהיגה. אי אפשר את שניהם ביחד, כי זה עליות גדולות למשפחה הערבית הממוצעת. אז הזמן הזה שהיא תלך לאקדמיה או לעבודה רחוק מהבית, כש-60% מהסטודנטיות האלה, מהנשים הערביות בכלל, נמצאות בצפון הארץ, ואזורי התעשייה והמוסדות הלימוד האקדמי שמתעסקות בעיקר בתחומי הייטק והנדסה, הן נמצאות במרכז הארץ למעט הטכניון בצפון. אז המרחק הזה ואי הנגשת התחבורה והתכנון העירוני והבין עירוני ביישובים הערבים היווה חסם בפני השתלבותן של נשים אלה של אוכלוסייה מיוחדת זו, והן מצטיינות בלימודים שלהם. כאילו, אם הן בוחרות ללמוד רפואה, אז הן רופאות מצטיינות. אם הן הולכות ללימודי עובדות סוציאליות, הן מצטיינות, משפטניות מצטיינות, שופטות, הכל טוב ויפה להן באיפה שהן בוחרות, אבל הן פשוט עוקפות את מסלול ההייטק בגלל המרחק הגיאוגרפי והמרחק של מרכזי התעסוקה לעתיד.
קודם כל, אז אני רוצה באמת להודות לך על הנקודות שהעלית פה, באמת היה מרתק ומעניין, ואני שמח גם לשמוע שככה הסכמת לשתף איתנו פעולה ולהיות סוג של נציגה של תחבורה ציבורית בכנסת, זה תמיד כיף לשמוע שיש מישהו שתומך בלפחות חלק מהאג'נדות שלנו בהקשר הזה. אז תודה רבה לך, ושיהיה ערב טוב.
תודה לכם, איתי וסיני, ולכולם תודה על ההזדמנות, היה לי חשוב מאוד, ואני אשמח להמשיך שיתוף פעולה ביחד.
בשמחה. בשמחה.
תודה רבה, סונדוס.
תודה, תודה רבה לכם.